יש הרבה פעמים שבשס יש כלל או הלכה שנראית לנו כאומדנה, כמציאות או כפסיכולוגיה, ועלינו לעיין ולחקור האם הוא באמת דין ולא סתם מציאות ואומדנה, לא סתם פסיכולוגיה, אלא קביעות הלכתית עם משפטים ועם תנאים. אז יש לנו דוגמה מהכלל של סתם מלווה 30 יום. דהיינו, הלכה היא שאין למלווה זכות לתבוע את החוב תוך 30 יום. ובפשטוס לכאורה, במבט ראשון הייתי אומר שזו אומדנה. כשאדם מלווה כסף, הוא מלווה את הכסף למינימום של 30 יום. כשאדם לווה כסף, אז מצד הלווה הוא מעוניין לקבל לפחות 30 יום. אבל מה שאנחנו רוצים לעיין היום זה בבריס קירוב, כאן בהלכות מלווה ולווה. יש לרב שאלה, יש לו קושיה, והוא מתרץ אותה עם עוד קושיה. הקושיה הראשונה היא כך. הרמב"ם כותב פרק חבוב מלכס מלווה ולווה, מלווה שטבע את הלווה ולא מצא לו נכסים אינו יכול להיפרע מן הערב עד לאחר 30 יום מיום שנתחייב הערב לשלם. כלומר, אם ראובן הלווה כסף לשמעון ולוי חתם על ערבות שבמידה והלווה ושמעון לא יכול לשלם לפרוע את החוב אז יגבה ממנו, אומר הרמב״ם שנותנים לערב מיום שנתחייב 30 יום. ואיך הרמב״ם מסביר את הדין הזה? אומר הרמב״ם, לא יהי כוח זה פחות מהלווה עצמו. כמו שהלווה אינו מתחייב לפרוע תוך 30 יום אלא לאחר 30 יום, הוא הדין לגבי התחייבותו של העורב, וכזה הורו המורים. עכשיו הרמב״ם אומר, ואם התנא עמו, הכל לפי תנאו. התוספת הזאת של הרמב״ם, אומר המגיד משנה, היא כדי להסביר שאי אפשר לפרוע מן הערב תוך 30 יום, מדין שבית דין נותנים לו 30 יום, ודין זה מבואר ברמב״ם לגבי לווה עצמו. אם כן, מה שהרמב״ם אומר שאי אפשר לגבות מהערב תוך 30 יום, זה משום שבית דין כך קבעו את הדין. שואל המגיד משנה, אם כן צורך עיון, אם כן ה-30 יום צריך להיות מיום שבאים לבית דין לעשות את הגבייה, עד שהמלווה לא מגיע לבית דין ובית דין קובעים שאכן הלווה חייב לפרוע את החוב למלווה, והם קובעים את החוב, והם קובעים גם שאפשר לגבות במידה מאין ללווה כסף מהערב. אז אם כן, ה-30 יום, שואל המגיד משנה, צריך להיות משעה שבית דין קבעו שהערב אכן חייב. ובדברי הרמב״ם מבואר, ה-30 יום הם משעה שנתחייב, אפילו לפני בית דין. כלומר, ברגע שהערב חתם על הערבות, מאז אנחנו מתחילים לספור 30 יום, ולא משהים וממתינים ודוחים את ה-30 יום עד לאחר שבית דין קובעים את החוב. זאת היא שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הרמב״ם אומר שהדין של עורב 30 יום נלמד מהדין של לווה, וזה לשון הרמב״ם, לא יהי כוח זה פחות מן הלווה עצמו. כמו שהלווה לא צריך לשלם תוך 30 יום, כן הוא הדין לגבי העורב, שעורב ולווה שניהם שווים בדיניהם.
רק להבין קונספט של עורב, יש גם שיבוד על עורב?
כן, יש גם שיבוד על עורב. וצורך עיון, באמת בלשון הרמב"ם משמע דאינו יכול להיפרע מהעורב כלל עד 30 יום וכדקיים אלון גם מלווה שאינו רשאי לטובעו עד 30 יום בצורך אי דהותם היסוד הדין ומשום שסתם הלווה 30 יום ואיך שייך זאת לגבי עורב. אז בואו נסכם שתי שאלות של המגיד משנה. קודם כל, איך ייתכן שהרמב"ם קובע שהשלושים יום של העורב מתחילים מזמן החיוב, דהיינו בשעה שהערב חתם ערבות? הרי כיוון שזה מעשה ביתן, וביתן יתנו תנאי עם הערב שהוא צריך לפרוע את החוב, אז היינו צריכים למנות את השלושים יום משעה של המדע בדין, באותו זמן שביתן קבעו את החוב המוטל על העורב. שאלה נוספת, מדוע הרמב״ם לומד את הדין של 30 יום בעורב מהדין של 30 יום בלווה? הדין של 30 יום בלווה הוא משום שסתם הלווה 30 יום, אבל לגבי עורב, מאיזה טעם נאמר סתם עורב 30 יום? מה כאן ההשוואה? ואם יש איזה כלל של סתם ערבות ל-30 יום, אז הוא לא צריך ללמוד את זה מלווה, מהדין של סתם הלווה 30 יום. אוקיי, בואו נשים את הרמב״ם הזה בצד ובואו נפתח רמב״ם אחר. הרמב״ם בפרק י"ג מלכס מלווה ולווה. המלווה את חברו וקבע לו זמן לפורעו אינו יכול לטובעו עד סוף הזמן. טוב, הוא קבע סוף זמן ואינו יכול לטובעו תוך זמנו. אומר הרמב״ם, וסתם מלווה 30 יום. כלומר, אם הוא לא התנה שום תנאי עם הלווה, אז יש ללווה 30 יום לפרוע, ולא לפני כן. ואם התנה שיתבע כל זמן שירצה, המלווה התנה תנאי להג'ה עם הלווה שהוא יכול לגבות ולתבוע את החוב בכל זמן שירצה, יש לו לטובו ביומו. דיינו, אפילו באותו יום של המלווה. למה? אומר הרמב״ם כי תנאי ממון הוא, תנאי שבממון. דהיינו, יש לנו כלל שאף על פי שמסנה על מה שכוסף בתור אתנו בוטל, אבל כל תנאי שבממון קיים. שואל הרב סלוויצ'יק, הבריסקירוב, הוא שואל צורך עיון, מה הוסיף הרמב״ם תיימה שתנאי שבממון קיים? הרי משמע שמדין תנאי הוא דקסינון עלי. כלומר, כדי שניתן למלווה לגבות את החוב, הזכות הזאת לגבות החוב תוך 30 יום היא בנויה על תנאי. שואל רב סלוויצ'יק, מה אני צריך תנאי פה? הקיימא דהיסנא, אם כן לאו סתם מלווה הוא. אז אם כן לא שייך כלל דין של 30 יום. ולשם מה כוסף הרמב"ם תיימא דכל תנאי שבמומן קיים? הרי סתם מלווה, הכוונה היא שאם המלווה לא אמר ללווה כלום, סימן, כך אנחנו מבינים, שהוא התכוון לתת ללווה הנחת זמן של 30 יום עד שהוא יפרע לו. אבל אם הוא אמר לו, אני רוצה לתבוע ביומי אפילו תוך 30 יום, אז אם כן זה לא סתם מלווה. מדוע הרמב"ם צריך להפעיל פה את הכלל של תנאי? ונראה מבואה מדברי הרמב"ם, והדין של 30 יום זה לא אומדנה בדעתו של המלווה, מה היה דעתו וסתם מלווה ל-30 יום. זה לא פסיכולוגיה. משום דסתומה הלווסו היא על 30 יום. כי אם יסודו הוא דין, אני מוסיף מילה פה, חלות דין, כלומר דין תורה, שהתורה קבעה בהלוואה שאין זכות למלווה לגבות עד ליחר 30 יום.
אז כבר אין מלווה פחות מ-30 יום.
אז הוא אומר שהדין הזה של סתם מלווה 30 יום אינו מבוסס על ניתוח פסיכולוגי שכך דעתו של המלווה וכך הבין הלווה, ההסכמה שביניהם הייתה ככה. משום למשל, יש לנו כל מיני חזוקס ורובס וכל מיני אומדנות, ועל פיהם אנחנו יכולים לקבוע מה המציאות בשטח. אומר רב סלוויצ'יק, לא, אין פה דין של חכמים ירדו לעומק כוונתו של המלווה ושל הלווה. לא, אלא זה דין תורה. והוא מביא עכשיו הוכחה. הדין הזה של 30 יום במלווה אינו נלמד מפי סברה, על ידי סבר בעלמו, אלא ילפינן לבי אלפותו במסכת מכות אף גימול מקרא, מיתור דקרא. כתוב בפרשת שמיטה, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה. אומרת הגמרא במכות, משום מה התורה חוזרת, כופלת בלשונה, יש שמיטה אחרת, כדי למעט שיש עוד דין של שמיטה, שהיא כזו, אלא שהיא לא בשבע שנים, אלא בשלושים יום, ואיזו, זו המלווה את חברו סתם. שאינו רשאי לטובעו בפחות מ-30 יום. הרי מוכח, דיסוד הדין של 30 יום הוא גזירת הכתוב בכל הלוואות שאינו רשאי לטובעו. דהיינו, כמו שיש דין שפעם בשבע שנים התורה משמטת את החוב, והתורה אומרת למלווה, אתה לא יכול לנגוס, אתה לא יכול לטבוע את הלווה, אז מהדין של שמיטה, יש גם דין של שמיטה לגבי סתם מלווה, אלא כאן השמיטה היא שמיטה של 30 יום, לא שמיטה של שנה אחת ולא בסוף 7 שנים, אלא שמיטה בכל המלווה מיום ההלוואה עד 30 יום. וזהו שכתב הרמב״ם. לכן אני מבין מדוע הרמב״ם הוסיף שאם המלווה אומר במפורש שהוא רוצה לתבוע את החוב תוך 30 יום, אומר גם כל תנאי שבמומן קיים, ורק מדין תנאי שבמומן הוא שנשתנה דין זה. יופי של חידוש, זה חידוש עצום פה. תשאל כל בחור ישיבה, מה הכוונה סתם מלווה 30 יום, הוא יגיד לך אומדנו, יש לנו כל מיני אומדנות בחזל, אין אדם איז פונו בפני בעל חובו, ואין אדם, אישה יולדת בסוף תשעה חודשים ולא זין יום, או סתם אדם הוא לא טריפו, כל מיני השערות ואומדנות וכדומה. הגמרא בבבקם אומרת שאם ראית שתי בהמות עומדות זו על יד זו, למשל גמל וחמור, ואחרי דקה אתה רואה שהחמור מוציא צרורות והשור מת מכוח הצרורות, אז יש לנו אומדנה. אומר רב סלוויצ'יק, סתם מיל ושלושים יום זה דין, זה חלוס, זה הוראת ההלכה ולא אומדנה. והראיה שהגמרא לומדת את הדין של סתם 30 יום מאלפותא מפרשת שמיטה.
אבל בהלכת שמיטה אי אפשר לעשות תנאי מומן, מתן מומן לאכל בשמיטה.
זה תלוי. אם הוא אומר על מנת ששמיטה לא תשמתנו, אז הוא לא יכול לשנות. אבל אם הוא אומר על מנת שלא, מה הנוסחה שם, על מנת שאין שמיטה משמטת, אז זה הוא לא יכול להגיד, אבל על מנת שלא תשמטני בשמיטה, אז התנאי חל. כלומר, הוא לא יכול להתנות תנאי על השמיטה עצמו, אבל הוא יכול להתנות תנאי על המלווה שלא ישמוט. זה סוגיה גם במסכת מכות.
איך
מתנות בכל זאת
למספר 30? שמיטה זה שבע, כתוב בפירוש. אבל
בעניין
של הלוואה, זה הלוואה 30, אולי זה צריך
להיות
50, אולי 60.
נכון. זה מסתום, זה חכמים, חזל, הם קבעו את המספר 30, אבל כי אולי על פי אומדנה. לא, ייתכן שזה על פי אומדנה, אני לא חולה. אבל אני רק אומר שהאומדנה זה רק, בוא נגיד, איזה מילה, האומדנה זה רק כאילו עומד ברקע. כלומר, למעשה הדין הוא דין ולא אומדנו. ייתכן שההחלטה הזאת או הבחירה הזאת של 30 יום היא מבוססת על אומדנו, יכול להיות. אבל הדין עצמו ששמות, דהיינו שאין למלווה זכות לתבוע את החוב, זה דין, וזה שמיטה של 30 יום. אז ממילא אנחנו מרוויחים בינתיים שני דברים. א', מדוע אני זקוק לילפותה כדי לקבוע את הדין של 30 יום, ושנית, מדוע אני זקוק להגיע הרמם, להגיע לדין של כל תנאי שבמומן קיים. ועכשיו הוא רוצה לחזור לשאלה הראשונה שלו. ולפי זה מבואר היטב דברי הרמב״ם דגם עורב איסו לדין למד יום. כלומר, מי טיימו דעורב אי אפשר לגבות מהעורב אלא בסוף 30 יום. כיוון דיסוד הח מילטד 30 יום אינו במייסה הלווה, כי הוא דין בפני עצמו שאין המלווה יכול לטובו עד 30 יום בדין זכות שזכתה לו ללוב התורה, על כן גם בעורב שייך דין זה. כלומר, גם לגבי עורב התורה זכתה את הערב כדוגמת הלווה בזכות הזאת שאי אפשר לגבות ממנו ולתבוע אותו תוך 30 יום. אם כן, הרי עיקר החדינו גבי לא ונאמר ולא לגבי עורב. הרי אם יש דין של 30 יום לגבי לווה, וכך קבע התורה דין של שמיטה של 30 יום לזכות את הלווה, אם כן השאלה היא מה לגבי עורב. אולי זה דין שנאמר לגבי לווה. על כן זהו שכתב הרמב״ם, דלא יהי כוח זה פחות מהלווה עצמו, כמו דהלווה יש לו הח זכות משום שהוא בעל חוב, אז כמו כן העורב גם הוא בעל חוב, גם הוא לווה. אמנם הוא לא קיבל מתן מאות מהמלווה, אבל הוא התחייב בחוב של הלווה, ואין הערב חמור מהלווה. אז אם כן, אם התורה זכתה ללווה שאי אפשר לגבות ממנו, לתבוע ממנו תוך 30 יום, אז הוא הדין שאי אפשר לתבוע מהעורב 30 יום. ונראה לגבי הלווה עצמו, מלבד שאין לו זכות לטובעו, גם ביסוד דינו חלו דין על המלווה שאינו רשוי לטובעו, וכדלפינו למקרוא דשנס השמיטה. מה שאין כן על העורב, כל דינו הוא רק מדין מומון שאין יכול ליפור ממנו עד זמן זה, משום דלא יהיה כוחו פחות מכוח הלווה, אבל חלות הדין דלגבי המלווה ולא שייך בעורב. דעיקר הדין נאמר גבי לווה ולא לגבי עורב. וזהו ששינו הרמב״ם בלשונו, דהותם כתב דהינו יוכל לטובו, והוכל גבי עורב כתב שאין יוכל ליפורה. כלומר, לגבי העורב, כל הדין הוא בעצם על, לגבי העורב עצמו, לא לגבי המלווה. ולכן, בניגוד למה שהרמב״ם כותב לגבי מלווה ולווה, שאינו יוכל לטובו, שאין למלווה זכות לטבוע, כאן הרמב״ם רק קובע את הזכות של העורב כדוגמת הלווה שאי אפשר לפרוע ממנו. וגם לא הזכיר לגבי עורב טיימו דתנאי שבמומון קיים. הרי לגבי המלווה, אם המלווה מתנה תנאי שהוא יוכל לתבוע, אז הוא נותן לעצמו, מעניק לעצמו כאילו זכות שהתורה לא זכתה לו, וזה מדין תנאי. לגבי העורב, אז פה לא נכנסים לדיני תנועים, אלא דין הוא שיש זכות לעורב שאי אפשר לפרוע ממנו עד לאחר 30 יום. אז מדוע אנחנו פותחים היום עם החידוש הזה של הרב מבריסק? כי אנחנו רוצים לקבוע שדבר שלכתחילה כשלומדים אותו, אז הגישה הראשונה או הראייה השטחית אומרת שיש כאן אומדנה, ואם הוא רוצה לשנות את האומדנה אז הוא יכול לשנות את האומדנה, וזה לא סתם מלווה ולא צריך להגיע לתנאי. לא, צריך להגיע לתנאי משום שכך קבע תורת הדין. אני רוצה להביא עוד דוגמה של דין מהסוגיה במסכת גיטין וחידושי רב חיים הלוי על הרמב"ם הלכות תפילין. במסכת גיטין כתוב שגט שנכתב על ידי גוי אינו כשר משום שאינו כותב לשמוע דעדייתי דנפשי כאובית. אז עוד פעם, בפשטוס כוונת הגברה היא שבו נעשה אומדנו בדעתו של הגוי בשעה שהוא כותב את הגט, הוא לא כותב את הגט לשמוע, אלא דעתי דנפשי כאובית. הדין הזה קיים גם לגבי תפילין. הרמב״ם אומר שגוי שאיבד את האור של התפילין וצריך איבוד לשמוע לשם קדוש התפילין, אז כותב הרמב״ם פרק א' מלכוס תפילין, קלף של תפילין עם אבדן שלא לשמן פסולים, לפיכך אם איבדן, איבדן עם עין, איבדן הנוכרי פסולים, ואף על גב שאמרנו לו לנוכרי לאבד את האור הזה לשם תפילין פסולים. אומר הרמב״ם שהנוכרי על דעת עצמו הוא עושה ולא על דעת הסוחר אותו. זאת אומרת, יש מישהו שמשלם לו לאבד, לעשות את מלאכת העיבוד, להכין את הקלף של תפילין, ואותו בעל הבית, אותו מזכיר, אומר לו לגוי שיתכוון לשם קידוש התפילין, אבל לגוי עושה על דעת עצמו. עד כאן לשון הרמב״ם. הרי אומר רב חיים דחל דטולי פסול נוכרי בתיימו די נוכרי אוסל דס עצמו הולב הוכי העיבוד קשה, כלומר אילי כך שהגוי כותב על דס עצמו העיבוד הוא קשה, מבואר מזה להג'ו די אין מייסה הנוכרי מופקה מדין תורס לשמוע של סתם דהיינו של ספר תורה תפילין ומזוזה, הוא יכול לעשות את המעשה לשמוע, אבל בפועל הוא עושה על דעת עצמו. אומר רב חיים, אכן נראה דהוד הכוסף הרמב״ם שהנוכי על דעת עצמו הוא עושה, אין פירושו דמשום הוכי חיישינון שלא התכוון כלל לשם תפילין. כלומר, הפירוש הוא לא כמו שאנחנו מבינים שיש כאן חשש או הנחה מבחינה פסיכולוגית, אני מוסיף את המילים הללו, שהגוי התכוון לא לשם ספר, לא לשם תפילין, אלא לשם דבר אחר. אומר רב חיים, לא, רק דדינה נוקד הוכה. מה פירוש דדינה נוקד הוכה? חלוז דין. כלומר, הלכה קובעת שהנוכרי אינו מתכוון לשמוע. דו ודאי דנוכרי כיוון די אינו בתורס תפילין, אם כן ממילא מופקה הוא על פי דין מלשמוע של תפילין. כלומר, הלשמוע של תפילין, אומר רב חיים, שייך אך ורק לגבי מי שיש לו תפילין. מי שאין לו את המצווה של תפילין, אז הוא מופקה מדין לשמוע. רק שנייה, לפני שנגיע לאישה, ומחשבתו לשמוע אינה מועלת כלל. כלומר, רב חיים אומר שאפילו אם נעשה ניתוח שכלי ונגלה שהוא אכן התכוון לשם תפילין, לא יועיל כלל. זה לא רק חיסורן של אומדנה, של פסיכולוגיה, של מציאות, אלא דאם היה חייל דין במייסוב כשנעשם על דעס ישראל, אם כן אז מחשב זוס איבוד לשמוע. כלומר, אם הדעת של ישראל, זאת אומרת, הגוי עושה את מייסה האיבוד, הישראל מספק את המחשבס לשמוע, אז אם היינו יכולים אך ורק לצרף א' פלוס ב', אז זה חינמי. הקלף היה קשה. למה? כי מצד מייסה האיבוד הגוי נכלל במייסה האיבוד, הוא לא מופקע, אלא ממה הוא מופקע? לא שייך הודי עצם מייסה ומופקעום, אלא מדין חלוס לשמוע. מה שהגוי לא מסוגל להוות זה חלות לשמוע. דקייבוד האיבוד, ותשאל אותי, הרי מי נפקא מינה בין בין מייסה העיבוד לבין מחשבת לשמוע, העיבוד הוא רק הכשר בעלמא. כלומר, גוף היוצר קדושה, מה שבאמת בסופו של דבר הנקודה שיוצרת את, את חלוס הקדושה בקלף, וגם התפילנו, הוא לא מייסה העיבוד, אלא המחשבת לשמוע. ועל כן שפיר, אם היה חייל במייסב, הך דין דדנסם על דס ישראל, הוויסגי לדין לשמוע, והעיבוד הוא של הגוי. אז העיבוד עושה מייסב עיבוד, והישראל הוא זה שמוסיף את מה? את המחשבת לשמוע. אבל נוכרי עוס על דס עצמו, הוא גוף הדין ש... מה שהוא עושה הוא מופקע מדין תורה, מתורס לשמוע. כלומר, לא חל לשמוע על ידי גוי. ומיושב היטב דס הרמב״ם, וכבר העירני בזה, ידידי הגוין רב, עכשיו כתוב גימל ריש שין זיין, אבל זה לפני רב אוירבך, אז זה לא יכול להיות הגוין רב שלמה זלמן אוירבך. וזה מוכר מדי מלהיות הרב, הרב של חנורך, רב שניאור זלמן, גם הוא ריש, גימל ריש שין זיין. אבל נדמה לי שהוא מתכוון לרב שמחה זיסל, שהוא היה הדיין בבריסק, ידידי, שיחיה, אז הוא עדיין אלפנוך, כן, הוא עדיין בחיים. מעשו ידיגית דווחב גימל, דנוכרי פוסל לכתוב הסגט, משום דנוכרי עדייתי דנפשי כאובד. די אין זה רק דנוע, שלא התכוון הגוי לשמוע, כי אם הוא פסול מדינה, יש כאן חלוס פסול. והביא לזה ראיה מדברי הרמב"ם פרק ג' מהלכות גירושין, שפוסק, עכשיו תשמעו היטב את הראיה, אני עוד לא ירדתי לעומק הדברים כאן. מה הוכיח עדיין בבריסק, מהסוגיה, מהרמב"ם בפרק ג' מלכות גירושין. הרמב"ם כותב, ישראל מחלל שבתות בפרהסיה, דינו כנוכרי. ואם הוא כתב גט, הגט הוא שלו לשמוע והוא פוסל. אומר הדיין, ואם נאמר, תהו רק מאומדנה בלבד, דיין שהוא מבחינה מציאותית הוא לא מתכוון לשמוע, אז מי שייכס הוא בזה דין של מומר לחל שבס בפרהסיה? כלומר, אף על פי, הוא מבין, אני לא מבין, לא ירדתי לא מכאן נקודה פה, אבל הוא מבין שאוקיי, הוא מחלל שבת פרהסיה, אז לא נכבד אותו בשלישי, ואף לא בשבי, וגם לא במפטיר. אבל לכן מה? לכן אני אומר שמחשבתו בגט היא שלא לשם חיים בן ינקב או סורה בס לאה, וסורה בס ינקב, בס רובי. מה הקשר פה בין העובדה שהוא מחל שבס פרהסיה לבין המחשבת לשמוע? אלא ודאי, הוא אומר, דינו כנוכרי לכל דבריו, דה פסול נוכרי הוא פסול דינה ולא פסול אומדנה. אם זה היה פסול אומדנה, אז מאיזה טעם נשליך את האומדנה הזאת לגבי ישראל שהוא מחל עכשיו בפרהסיה? כלומר, עוד פעם, אילולי הדברים הכתובים פה, אני הייתי אומר שגם מחל שבס פרהסיה אין לו לשמוע. אבל הוא שואל, מה כאן לשמוע? לשמוע זה לא לשם קדושה, כמו סתם, עם הלגה, מחשבס, לא, מדובר פה מחשבס לשם איש, לשם איש, לשם גירושין, אז גם מחל שבס מסוגל לחשוב ככה. אלא יש לנו הלכה שמחל שבס פרהסיה יש דינו כגוי, לכמה וכמה דינים, שחיטתו פסולה ועדותו פסולה וכו' וכו', אי אפשר לצרף אותו למניין, אז יש לו דין של גוי. אז מצד החל שם דין של מחל שבס פרהסיה כגוי, חל שם מומר, ואולי בהמשך, לא היום, אבל בהזדמנות נדבר על החל שם מומר, לכן דינו כגוי. נו, אבל כאן הדין של הגוי הוא של דס עצמו מתכוון, והאומדן אומר שהוא לא מתכוון לשמוע. אז בשלמה הכתיבה של הנוכרי בגט היא פסולה מצד חיסורן לשמה, אבל מה פתאום שמובר לחיל שבס, אז גם הוא אין לו דעת ולמה הכתיבה שלו פסולה, אלא מוכח מכאן שזה חלוס דין, וכל מי שיש לו חלוס דין נוחרי ולא אכפת לי עם כל המחשבות הטובות שבעולם, זה לא משנה, כי הוא מופקע על פי דין ממחשבס לשמוע כדי ליצור חלוס שם גט כושר, והוא הדין בנוגע לשמוע לגבי איבוד תפילין. אמנם מצד מייסה איבוד הוא לא מופקע, אבל מצד מחשבס לשמוע בתורס נוחרי על פי דין הוא מופקע ממחשבס לשמוע. אז כל מה שכתוב נוחרי על תעס עצמו הוא עושה, הכוונה היא לא לאיזה אומדנה פסיכולוגית, אלא לדין. עכשיו רבותיי, הזכרתי לכם לפני מספר ימים את רב משה שמואל שפירו, שהיה ראש שיבת באר יעקב. אז יש לי כאן חידוש מהספר שלו, קודשס הביאורים, ונתתי לכם לפני יום יומיים על השולחן לצלם את זה, אני רואה שכל אחד עשה זאת ויש לו היתג, אבל אני לא יכול לקבל עצמי גם להכין את השיעור וגם להכין את כל הסוגיות וגם לצלם את כל העמודים, אז לכן מי שירצה יעשה זאת. אוקיי, סימן מם, בעניין בחור שמיכה מיכה. אז יש סוגיה בחזקס הבתים של מיכה. עכשיו בדרך כלל מיכה, הכוונה היא שהמרקמה טוען שהוא לא מכר את הקרקע והוא מוכה נגד המחזיק. אבל יש כאן בנוגע לבחור פי שניים, בחור לנחלו, אז יש כאן גם כן סוגיה של מיכה. דהיינו שאם חילקו את הירושה ונתנו לכל אחד מהאחים, כולל הבחור פשוט, נתנו לו חלק של פשוט, והוא לא מחה, אז סימן שהוא ויתר. אבל אם הוא מוכה, אז יש לו זכות לקבל פי שניים.
תוך כמה זמן,
ולא רק זה, אלא מתי הוא מוכה, האם הוא צריך למחות בכל רגע ורגע, ומה הוא מוכה על חלק מהנכסים והוא לא מוכה על שאר הנכסים. על זה יש סוגיה שלמה במסכת פה בבת ובדיני בכור שמיכה. אומר רב אסי, בכור שמיכה מיכה. אומר רבו, מסתברו תאימה דרב אסי בענבים ובצרום ובצרום, כלומר עשו את הבצירה על הענבים. אז אם הוא מוכה כאשר עושים את הבצירה על הענבים לצורך האחים ולא לצורכו, זה נקרא מכה. אבל דורכום, אם הם כבר לקחו את הענבים והפכו אותם ליין, לא, זה כבר מאוחר מדי מלמחות. רב יוסף אומר אפילו דורכום, למה? כי דורכום מקור אינבי והשתי חמרו, כלומר הוא מחה כבר על הענבים, אז זה מספיק, הוא לא צריך למחות כי הפכו את הענבים ליין. כי דומר רב עוקבו בר חמו ליתן לו דמי הזק הענבים, אז יש כאן סוגיה של הזק, ו הגברה משווה בין הזק לבין דיני מכה. על כל פנים, הרמב"ם בפרק ג' מלכות נחלות, זה לשונו, בכור שמוכר חלק בכורו קודם חלוקה, ממקורו קיים, מפני שיש לבכור חלק בכורה קודם החלוקה. זה חידוש עצום בהלכות בכורה, שבניגוד לשאר האחים שקודם חלוקה הם לא יכולים למכור את חלקיהם, אבל בנוגע לבכור יש לו אפשרות לעשות מכירה בר תוקף אפילו על חלקו אפילו לפני החלוקה. לפיכך, אם חילק עם אחיו קודם במקצת נכסים, בין בקרקע בין במטלטלין, ונטל חלק כפשוט, אז אם כן, ברגע שהם עשו את החלוקה Hu habchor kibel chela kipashut viter bechol and chasim. Kolmar afal pishu rak viter al chela kazeh ha vitur shelo chal biyachas l'shar nechasim veino notel b'sha'aran ela kipashut. Bamed varma murim b'shelo micha aval im micha be'echav nadgish tamila be'echav v'yamar b'fnei shnayim anavim elu shani cholek im achai b'shaveh lo b'fnei shem achalti b'chelek b'chora. כלומר, אני עדיין עומד על חלק על שלי, ואף על פי שאני נותן להם לחלק את הענבים בשווה, אבל אני לא מוכר. אומר הרמב״ם, הרי זו מחאה, ולא ויתר בשאר הנכסים. משמע מהרמב״ם, שלגבי הענבים עצמם, אין כאן מחאה, אבל יש כאן מחאה לגבי שאר הנכסים. מאוד מוזר.
מבלי שהוא הזכיר אותם?
מה?
מבלי שהוא הזכיר את שאר הנכסים?
לא, הלשון שלו הוא ככה. ענבים אלו שאני חולק עם אחי בשווה, לא מפני שמחלתי בחלק בחורה. אז הרי זו מחאה ולא ויתר, אומר לרמב״ם, על שאר הנכסים. אז זאת אומרת, החלוקה לענבים היא חלוקה, והבכור קיבל רק חלק פשוט, אבל הוא מוחה ואומר, אני לא רוצה שהוויתור שלי על הענבים יכלול ויחול על שאר הנכסים. אבל אם דרחום וחילק עמהם בשווה ביין ולא מיכה בהם מי שנעשה יין, הרי זה ויתור על שאר נכסים. אז יש כאן הלכה מאוד מאוד מוזרה, שאם הוא ויתר על חלק מהנכסים, אז הויתור ממילא חל על שאר נכסים. למה זה דומה, אומר הרמב״ם, למי שמיכה בענבים וחילק עמהם בשווה בזיתים, הרי זה ויתר בכל. כלומר, אפילו ממוחה בענבים, אבל אם הוא חילק עם שאר האחים בשווה לגבי זיתים, אז אין מחוא על הזיתים אלא חל ויתור על הזיתים. הרי שינה הרמב״ם המחאה מאשר שאר הראשונים. הוא מביא פה, אני קיצרתי פה, יש רבנו חננו ויש רימי גש, ומפורש הרמב״ם דיארי במחאה בפרט על חלוקת הענבים, ואומר שהענבים אלו שאני חולק עם החי בשווה לא מפני שמחלתי בשער חלק הבכורה, הרי זה מחאה ולא ויתר בשער נכסים. כתב בקצות החושן, לפי הרמב״ם לא קשה קושת הרשב״ם, כי אחר כך כשחילק בשווה ודאי ויתר, כי שמיתה מיכה במפירוש בפרט על חלוק הזוג, אז אינו מוותר על שער הבכור. אמנם לפי הרמב״ם תקשה קושה אחרת, דלמה לא מהני המחאה לענבים גופה שחילק בהם בשווה. כלומר, אם הבכור מוכב אומר אני לא מוכן לוותר על חלקי, אז גם לגבי הענבים הוא לא ויתר, ולא מהניה לפי הרמב״ם אלו לשאר נכסים, והרי הוא התנה על חלוקה זו גופה דמה שהוא חולק בשווה לאו משום ויתור על חלק בכורה היא. ואשר נראה מוכח ומבואר בדעת הרמב״ם דהמחאה אינו משום גילוי דייתא בעלמא שאינו מוכר. כלומר, אנחנו מבינים בפשטוס באופן שטחי שכשמדובר על מחאה, אז הכוונה היא שיש ויתור, והמחאה היא גילוי דייתא שהוא לא מוכן לוותר. כי אם שהוא הלכה של הלכס מחאה בעצם החלוקה, כלומר יש חלוז דין מחא לגבי החלוקה, וחל בהנובים דין מחא שהיא חלוקה במחא שלא ויתר לחלק בחורה. המשפט הזה הוא קצת מורפל, אני אקרא את זה עוד פעם. דחל בהענבים דין מחא שהיא חלוקה במחא שלא ויתר לחלק בחורה, ומהן יחלוס המחא בהענבים שלא תוכל דין ויתר בשאר נחוסים משום החלוקה בשווה שבמקצס הנחוסים. כלומר הוא טוען ככה שיש מה שנקרא ויתור, ואם יש ויתור על חלק מהנכסים אז הויתור חל לגבי שאר הנכסים, אז אם הבחור ויתר על חלקו כבחור לגבי חלק מהנכסים אז הויתור חל לגבי שאר הנכסים, והכוח של מחאה היא כדי למנוע שהויתור על חלק מהנכסים יחול על שאר הנכסים. אז אף על פי שהוא מחלק את הענבים בשווה עם האחים, אבל כיוון שהוא מוחה אז הוא מונע את הכוח של הוויתור מלהתפשט ולכלול את כל שאר הנכסים. וזהו דקמשמלון הרמב״ם, דאריזו מחא ולא ויתר על שאר הנכסים, דמשום חלוס דין מחא הוא מפקיע את הוויתור בשאר נכוסים. וכן נראה מבואה ממה שכוסב הרמב״ם דמיכה באחוב. למה הרמב״ם מדגיש שהוא מיכה באחים? אם משום גילי דייטו ביאלמה הוא, אז מה צריך שימחה באחוב? פשיטה דסגי שהוא מוכה בפני שני עדים כדין מכה בפני שני עדים בחזקס גיבל שונים. למה הוא צריך למחות באחים? אלא משום חלוז דין מחוהו דשוויה לשוויה לחלוקה זו עם איכוב חלוקה עם מחוה, עם עין מם עם מחוה, להפקיע את הוויתור. על כן כמו שהוויתור דחלוקה וויתור לאחים, כמו כן החלוס מחוה בחלוקה שלו וויתור צריך למחוס בהאחים. ולפי זה מוכרח דגם דין ויתור הוא לא דין מכילה על פי דייתו של אדם ועל פי אומדנו לוותר ולמחול. אם כן פשיטה דלא צריך להלכס מחא ודי בגילי דייתו ביעלמו שאינו מוכרח, אבל כאן יש דין מחא בפני שתי עדים וכו' ולפני האחים, אלא דין ויתור הוא גם כן הלכה בהלכס חלוקה דבחור, דכל שחילק שחילק בשווה ולא קיבל חילק בחורסו בשושה אולב ליטל פי שניים, הרי חלוקה זו דפושוט היא, תמיד יש לחלוקה הזאת חלושם פושוט, חלוקה של פושוט, והוא ויתור לחילק הבחורה. כלומר הויתור חל ממילא מכוח החלוקה של פושוט שווה בשווה ביוחד. למה משום דס של מכילה? ואשר על כן לא מהני כלל מכה דגילי דס ביעלמה, הרי אם כל כוחה של המכה הוא כדי למנוע להפקיע את הדין של ויתור, אז אני מבין שהדין של ויתור גופה הוא חלוס דין בהלכס חלוקה, ולכן המכה גם היא חלוס דין כדי להפקיע כוחה של הויתור. ונלמד בהלכס מחא דחלוקה סבחורו סבילה לרמב״ם דל גוף החלוקה שחילק בענבים בשווה היא גופה דוויתור, אבל האם הוויתור חל על שער נחוסים, אז מהני על ידי מחא שלא ויתר על שער נחוסים, אז יש חלוס ויתור על הענבים מחמת החלוקה, דהיינו שהוא חילק את הענבים בשווה בשווה. עכשיו יש לנו עוד דין, שאם יש ויתור על מקצס נכוסים, אז הויתור חל לגבי כל החלוקה גופו, דהיינו כולל גם שער נכוסים, על זה מהני דין מכה, אבל חלוס דין מכה, כדי להפקיע את הויתור לגבי שער נכוסים. טוב, כדאי לעיין בזה בפנים, חידושים, ממש חידושים גדולים פה של הרב שפיר.
אני מבין שזה, יש מאחורי זה הנחה שאם
אז סברה שאחים
מבינים שהוא בעצם
מוותר
על הכל.
זה מה שהוא שואל הרבה שאלות, כי אם אנחנו מבינים, אם זה רק עניין זה שאנחנו מבינים את כוונתו, אז למה כל הדינים האלו נקבעו? למשל, מי אומר שמכיוון שהוא ויתר על חלק מנכסים, הוא ויתר גם שאר נכסים, ולמה הוא צריך מחאה? רק שיגלה דעתו שהוא אינו מוותר, והדינים של מחו א' שהוא צריך בפני שני עדים, ושני דין של בפני האחים, וכל הדינים האלו, המכלול של הדינים, מובילים אותנו למסקנה מחודשת שאין כאן דין של אומדנו, אלא יש הלכוס מחו, ישחל שם דין, דין מחו. אז על מה דיברנו בינתיים? בינתיים דיברנו על סתם מלווה 30 יום, ודיברנו על מחא בבחור,
אז
דיברנו על עורב, ועכשיו אני רוצה לדבר על הכלל של שטורחה ביודי מי בוי. מה מדובר? המלווה תובע פירון חוב מהלווה, והלווה טוען פרעתי. אז אם יש לו מלווה שטר, אז אנחנו אומרים שיש ראוסו בטענת הלווה, כי שטורך ביודי מי בוי, למה השטר שלך הוא בידי? כלומר, כשהלווה פורע את החוב, הרי הוא מקבל חזרה את השטר, והנה השטר הוא בידו של המלווה. אז באחד מהשיעורים של רב סלוויצ'יק ביורצייט של אבא שלו גימל שבט, שמודפס כאן בספר שיעורים לזכר אבא מורי, ומסרתי את זה לכם אתמול, חלק א', עמוד ר' סמך א', הוא מביא סוגיה במסכת סנהדרין. מדובר בשליש, מה זה שליש? ההיא איססו דנופק שטור מטוסי יודו, כלומר, המלווה והלווה שניהם הסכימו שהיא תחזיק את השטר בידה. אומרו לי, ידענה בי שטור דה פרי אהבה. אני מעידה שהשטר הזה הוא פרוע, דיינו שאני יודעת שהלווה פרע את החוף. המני רב נחמן, רב נחמן שמח על דבריה. אומרו לי, רב לרב נחמן כמען, על פי אתה עומד על הכתפיים של מי? של רבי. דיין רבי יהודה נוס. תיאמר רבי, אותיות נקנות במסירה. יש דין שהמלווה יכול להקנות את החוב לאדם שלישי על ידי מסירת השטר אליו. אז ראובן הוא המלווה, שמעון הוא הלווה, ולוי קונה את החוב מראובן המלווה, ואיך נקנה החוב? אומר רבי, אותיות נקנות במסיר, על ידי מסירת השטר מידו של המלווה לידו של הקונה, נקנה לו החוב. וכאן רב נחמן סובר שלמה רובו האמין לה לשליש, לאישה הזאת, להיססו, משום דנופק שטור מתחס יודו, ויש לה דין של כאילו לוקח שהוא קנה את החוב על ידי מסירת השטר לידו. לכאורה אינה מובנת כלל. מה העניין נאמנות שליש למחלוקת בין רבי וחכמים בנוגע לקניין שטר חוב על ידי מסירה? הרי שמה נחלקו התנאים, רבי וחכמים, בקניין שיבודים וחיובם. כלומר, האם אפשר לקנות שיבודים וחוב? רבי סובר שכן, וחכמים אומרים שלא, חוב זה דבר שאי אפשר להקנות אותו. כי הרי איך אפשר להקנות חוב? הרי חוב הוא לא נתפס במסירה, הוא דבר שאינו, אין לו ממשות, אין לו בעין. על זה אומר רבי, החידוש שלו שאוסיוס ניקנוס במסירה, שהשטר הוא גופו נתפס במסירה, ועל ידי מסירת השטר הוא מעביר מקנה את החוב. אבל כאן אנו עוסקים בשליש. מה זיקת נאמנות השליש לדין קניין חוב באוסיוס ניקנוס במסירה? מה כאן השייכות? הוא לא מבין את הסוגיה. כי הרי שליש אולי הוא כן נאמן, אולי הוא לא נאמן, אבל מה זה קשור עם השאלה אם ניתן להקנות חוב על ידי מסירת שטר, או דילמה אי אפשר משום שחוב הוא דבר שאינו נמסר, אינו נתפס במסירה? אוקיי, על זה יש פלוטה בין רבי וחכמים, אבל מה זה שייך לדין נאמן השליש, אם שליש יהיה נאמן או לא? אומר רב סלוויצ'יק, מסוגיה זו בוקעת ועולה הנחה חדשה, רבי וחכמים לא נחלקו בדיני קניין חוב, דל רבי מסירה מהבי מייסה קניין על החוב ולרבונן מסירו לבד אינו מספקס, כי אם במה נחלקו חכמים ורבונן? בהגדרת שטר. מהו שטר? הבעיה שעליה דנו תהיינו חכמים ורבי מעורה ביסוד דין שטר והגודס השטר. שטר מעיד תמיד על תופס השטר. מי שתופס את השטר הוא בעל השטר. ומגופו של שטר עולה הוכחה לכל טענותיו של תופס השטר, של בעל השטר. ואף על פי שאין ספירת הדברים שבתוך השטר עוסקת באותם דברים כלל, למשל אי אפשר לטעון פרעתי במיל ובשטר. למה? משום שהמלווה אומר ללא ושטרך ביודי מי בוי. ברם, כשאנו מתבוננים בגופו של שטר בסיפור המייסה שאולו חתומים שני עדים, הרי איננו מוצאים שום דבר בשטר המתייחס לפירעון. הרי העדים העידו על מלווה, לא על אי פירעון, רק הלוואה מבוארת בו שרובן לווה משמעון מונה. נשאלת אם כן השאלה, כיצד יכול השטר להעיד בנוגע לפירעון? כלומר, שטר חמיות ומי בוי, אז לכן מה? אז מה זה מוכיח? הרי אני פרעתי את החוב, אוקיי. שטות עשיתי, לא לקחתי חזרה את השטר, לא קראתי אותו לחתיכות. אבל מכל מקום, מאיזה כוח יכול עמל ולגבות החוב, להוציא מומן מחז קוסו, על פי הספרה הזאת? אלא מוכח, דהיו מדין שטר. אין ראיית השטר נגד טענת פרעתי של הלובר, כהוכחה צדדית ויובדנו, אלא מהווה הגודל מפורשת על ידי עדי השטר להכחיש את טענת הלובה. פלא של חידוש. ביידיש אנחנו אומרים דרך שטר רט. כלומר, כל מה שהמלווה שהוא בעל השטר רוצה שהשטר יגיד, השטר מגיד. כל מה שנחוץ כדי להכשיר את הממון שבשטר, השטר מעיד עליו. איי, מה כתוב בשטר? בסופו של דבר כתוב ששמעון לווה מלובן, לא כתוב ששמעון לא פרע את החוב מלובן. ומכל מקום יש הוכחת שטר בתוקף עדוס להעיד ששמעון לא פרע את החוב. אז אם כן, שטר חביות עם הבוי הוא לא עובדנו. אם שטר חביות חיום עובדנו, אי אפשר להוציא ממון מחזקתו על פי עובדנו. אין הולכים בממון אחר רוב. אוקיי, רוב האנשים לוקחים חזרה את השטר. הוא שכח, הוא שמח על המלווה שהוא אדם ישר, או המלווה סיפר לו סיפורים שאין לו כרגע את השטר. לא יודע מה, כל מיני, אתה יכול להמציא אלף אלף מציאות שונות, ובהם הלווה לא קיבל חזרת השטר. אז מאיזה טעם אתה אומר שהלווה חייב לפרוע? אלא מוכח שזה מדין שטר. נו, אבל השאלה נשאל, לא כתוב כלום בשטר. אלא הפשט הוא שכל מה שתופס השטר אומר כדי להכשיר את טענתו בממון הזה, זה נחשב נכלל בהגודס עדוס של השטר.
יכולה להיות בעיה עם זה.
כן.
אם נניח הלווה רוצה לפרוע והמלווה אומר אני לא מוצא את השטר,
אז אל תפרע.
כאן לעולם הוא לא יכול,
לא יפרע לו. יש סוג של שובר. אם קוסבין שובר או לא קוסבין שובר בתחילת פרק שני וכתוב, אז נדמה לי שנלמדנו את זה יחד. אבל אם נניח שאנחנו פוסקים אין קוסבין שובר, כלומר לא מחייבים את הלווה להחזיק ולשמור על שובר, אז הלווה יכול לסרב לשלם עד שהמלווה לא מביא לו את השטר.
ואם הוא מביא עדים, אם זה לעשות עדים ולא,
זה יכול להיות, אולי עד שבעל פה, אינני יודע. זה ואתה מעלה הרבה שאלות, אבל לפני שאתה מעלה את השאלות והן כולן טובות, אני לא חשוב, לא מתכוון לדחות אותך, אבל קודם כל שהיסוד ייכנס פנימה. הנה למשל, אישה בחזקת אשת איש, אנחנו יודעים ויש לנו עדות על כך שהיא נתקדשה וכו' וכו'. עכשיו היא באה לפנינו ורוצה להתקדש. אז שואל הרב המסדר, מה פתאום? אתה אשת איש, אומר, נתגרשתי. איפה היינו? אז היא מביאה את השטר, הגט. נו, הגט כתוב שהבעל ציווה להם, על שני העדים הללו, לכתוב ולכתום גט. מה עושים עם הגט אחרי שהעדים חתמו עליו? הם מוסרים את הגט לידו של מי? של הבעל. לא, עוד פעם, ראובן בא לגרש את לאה, אז הוא ניגש לשני עדים ומצווה להם לכתוב שטר, לכתוב גט. הם כותבים וכותבים את הגט. שכח, כתבת את הגט. מה עושים עם הגט? נותנים את זה לאישה? חס ושלום. נותנים את זה חזרה לבעל. האישה מוציאה את הגט, ואני אומר שהיא מגורשת, ואני מקדש אותה לאיש אחר. איך ייתכן? ומה כתוב בגט? כתוב בגט שאנחנו שני עדים חתומים מטה, מעידים על כך שהבעל ציווה אותנו לכתוב לו גט. מהיכי תסי שהיא התגרשה? שהוא מסר את הגט? אין לה שום עדים. זה נקרא בלשון השס, עדי חסימה קרסי. והיא מוכיחה, היום, דרך אגב, בבתי הדין, נוהגים אחרת. הם כבר קוראים את השטר, את הגט, נותנים לאישה מה שנקרא פטורין, וחתום עליהם שלושה דיינים וכו' וכו'. אבל בזמן של השס לא היו פטורים, הם לא היו כאלו משוכלים, אז יש לה את הגט. עם הגט הזה היא מוכיחה שהיא נתגרשה, וכל העולם כולו יכולה להתקדש על ידי, גדולי הדור עם כל הפיות, מה אכפת לי? כי יש לה גט בידה. נו, מה הגט מוכיח? אני אתן לכם עוד דוגמה. המלווה מוציא שטר חוב נגד הלווה, אז הלווה טוען שלא קיבלתי את הכסף ממך. מי צודק? לכאורה, אל תגיד לי את התשובה הנכונה, תגידו לי את התשובה הלא נכונה. מי צודק לכאורה? הלווה צודק. למה הלווה צודק? כי הלווה ביקש משני עדים להכין לו שטר מלווה, אחרי שהם חותמים על השטר מלווה, למי הם מוסרים את המלווה, את השטר?
ללווה.
זה נקרא בלשון המשנה בסוף מסכת בבא בסרא, כוסבין שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו. דהיינו שהעדים החתומים על השטר לא ראו את מסירת המעות, את המלווה, מידו של המלווה וקבלת המעות על ידי הלווה. והמלווה למחרת מוציא את השטר הזה נגד הלווה, הלווה אומר לא קיבלתי את המעות. מה הדין? עכשיו תנו לי את התשובה הנכונה, מה הדין? אז הוא ישלם. למה הוא ישלם? הלווה טוען הוא לא קיבל את המעות. אלא פירושו של דבר יש הלכה של תפיסת בעל השטר, שמשטר הוא תפוס בידו של בעל השטר, השטר ממשיך לדבר ולדבר כמו מפקפטן, ואומר את כל מה שיש לו בפיו של בעל השטר כדי להכשיר את שטרו. למשל, אמר יש לוקש, עדים החסומים על השטר נעשו כמי שנחקרי דוסם בבזד, אומר הלווה, השטר הזה הוא מזויף, לא חתמו עליו שני עדים. או הלווה אומר, שני העדים החתומים על הגט הם פסול, או הם קטנים, או הם אנוסים, לא אכפת לי מה הוא אומר. הלווה ישלם את החוב. למה? כי השטר מעיד לכל מה שהוא צריך להעיד כל זמן שהוא תפוס בידו של בעל השטר. על זה יש סוגיה, אם נפל השטר ומי שמוצא שטר, אז מה הדין? קשה מאוד להחזיר את השטר לידו של בעל השטר, כי אז הוא נותן לו כוח של של כלי זין, כי זה בידו, כי השטר הוא, השטר הוא, סליחה על הביטוי, כמו אלוקים, הוא יש לו, אין עוד נובדו, הוא אין זו, השטר, אין גבול לעדות של השטר. אומר רב סלווייצ'יק, מהו הדין של שטר חביודי מי בוי? הדין הוא שהשטר מעיד שעלו ולא פרע את החוב. מה פתאום? העדים לא יודעים כלום על הפירעון. הם חתמו על שטר לגבי הלוואה, הם יודעים שלא ולא חתם, לא פרע את החוב, אלא זה דין של תוקף השטר, שאם יש תפיס אז בעל השטר, אז השטר בידו של התופס הוא נחשב למעיד על כל העדויות, לענות על כל שאלות. זה כמו לדוגמה, אני רק משל, אתה נכנס למסעדה, אז מה הדבר הראשון שאתה שואל את בעל המסעדה? מה אתה מבקש ממנו? לפני התפקיד. את תעודת הכשרות. עכשיו, מה כתוב בתעודת הכשרות? מה כתוב בתעודת הכשרות? כל מה שאתה לא תרצה לשאול, כך כתוב בתעודת הכשרות. אתה שואל על תולעים, בדקו את התולעים. אתה שואל על מלחיקס ופלשיקס, אז הם הפרידו בין חלבים וכן. אתה שואל על שבת, אם הם שמרו את השבת. הכל כלול, הכל כתוב בתעודת הכשרות. זה הדין של תעודת כשרות. שטר יש לו תעודת כשרות. כל שאלה שלא תעלה לגבי כשרותו של השטר, השטר מעיד לטובתו שהוא כשר. איך בין הכושר? אתה תשאל אותי אם הלווה קיבל את המעות, השטר אומר שהלווה קיבל את המעות. תשאל את האישה אם היא קיבלה את הגט מהבעל ומוסר לו וכוסר לו וסייפי זוסר מיודו, השטר מעיד על זה. כל שאלה, אתה שואל אם השטר הוא מזויף, כמי שנחקרי דוסו ובאזדן, השטר מעיד שהוא לא מזויף, שהעדים הם קשרים ולא קטנים ולא פסולים וכו' וכו'. זה הדין של שטר. על מה נחלקו כבונון ורבי לגבי אוסיוס ניקנוס במסירו? השאלה היא אם שמו של בעל השטר לא מופיע בשטר בכלל. הרי לוי, שהוא קונה את החוב, הוא זר בו. הוא לא מופיע בתור מלווה, רובה, לא מופיע בתור לווה שהוא שמעון, אלא לוי. עכשיו, לוי מוציא את השטר הזה כנגד שמעון. והוא אומר ששמעון חייב לו כסף. שמעון מסתכל בפנים של לוי, אומר, אני לא מכיר אותך, מי אתה? אני קניתי את החוב. ושטייט, איפה כתוב בשטר שקנית את החוב? אז חכמים אומרים, זה לא יועיל. השטר הזה לא יכול להיות תפיס אז בעל השטר לטובתו של הלוקח. אומר רבי לא. תפיסה היא קובעת, יוצרת בעל השטר עם כל דיני שטר, על אף העובדה ששמו לא מופיע בשטר גופו. אומר רב סלווייצ'יק, זה גוף העשויה של שליש. יש מלווה, יש לווה, ונתנו את השטר בידה של שליש, של האישה הגברת ההיא איסוסו הזאת, והיא אומרת שהשטר הוא פגוע. האם יש לה נאמנות? לא מדובר על הלכס נאמנס פה, מדובר על הלכס שטורס, והראי שרב נחמן אומר שאתה Rava מסתמך על השיטה של רבי שעושה עושה ניקטוס במסירה ושאלנו מה הקשר, אלא התשובה היא יש קשר, משום שאם לפי רבי יש חלות שם תפיסס בעל השטר אפילו בעבור מי ששמו לא מופיע בשטר כלל, אז גם השליש הזאת היא נחשבת לתפיסס בעל השטר, ולכן היא יכולה לומר את מה שהיא רוצה לומר, ויש לה נמונס מדין שטר. אז שוב פעם רבויסר, יש לנו עוד דוגמה קלאסית אני חושב של דבר שלכאורה אין לו אלא אומדרה וסברה, אתה אומר ללווה אם פרעת אז טמבל שכמותו, למה לא לקחת חזרה את השטר? אז הוא מסביר לו באלף הסברים, איך בן שולדיק, אני מבקש סליח ומחילה, שכחתי וזה וכולי, לא קיבלתי את השטר, עמל ושיחק איתי משחקים, כלום. האזניים, גורנישט הלפן, האזניים עטומות, למה? כי יש דין של תפיסה אז בעל השטר. אז אם כן, התוקף של שטורך ביודי מייבוי הוא תוקף של עדוס, הוא מדין שטר ותפיסה אז בעל השטר, ולא מדין אומדנה וסברה ביעל.
שזה יסוד
בתורה? זה קוסם? כן, גט. היסוד של שטר הוא גט. אמנם יש בנח גם כן פרשה של שטר, של של ירמיה, לא ירמיה, מי זה היה? ירמיה, נכון? חננאל. ההפטרה של איזה פרשה? אני כבר שכחתי, אולי של... לא זוכר, חייסור? לא זוכר. אחד מהשיב את דיניכם, כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יקנה קרקע בארץ ישראל ויהיה לו שטר למען יעמדו יום רב בכלי חרס, כדי שאחר כך כשכלל ישראל יחזרו לארץ יהיה לו ראיה ותוקף מהשטר שהוא קנה אכן את הקרקע בארץ ישראל. זה אחד מהשיב את דיניכם. אבל שם יש דינים של שטר, אבל בעצם שם אינני יודע, שם אני חושב שמדובר בשטר ראיו ולא בשטרקין. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו הוא בעצם ראיית השטרקין. שם לא מדובר על שטרקין עד כמה שזכור, אלא על שטר ראי. רק שנייה אחת, אז על מה דיברנו? כי כבר עוז על זמן. אז דיברנו על סתם מלווה 30 יום, דיברנו על בחור שמיכה עם המחאה הזאת גילי דאס או חלות שם, דיברנו על נוכרי עדייתי דנפשי כאובד, הן לגבי עיבוד אורות של תפילין, הן לגבי כתיבת גט לשמוע, ובסוף דיברנו על הסוגיה של אוסיוס ניקנוס במסירו. הסך הכל בעזרת השם ארבע סוגיות, נישט שלך לעבודה של שעה פלוס. בסדר, עכשיו אני עוד פעם מזרז אתכם או מחזק אתכם שתלמדו את הסוגיות בפנים, אל תסמכו עליי, ותודה רבה.
אם אחר לדקור של השאר כל כך גדול או חזק, אם הרוב מביא שתי עדים שפרה את החוק, האם אנחנו אומרים זה
חור אחר? שזה כאילו, האם זה טרי טרי?
כן.
איפה יחיל היום דרך אגב?
אני יודע, אתמול.
אתמול אתה לא היית היום, הוא לא.
איפה היית? אני לא יודע להגיד את כל השבוע היום.